שלום וברכה. אנחנו ממשיכים בסדרה שלנו פרשות השבוע. קצת לחבר את הפרשה ועכשיו את פסח גם בפתח לעבודת הנפש. הנושא שלנו זה לגעת בכאב, מתוך אמונת שבעצם אנחנו פוגשים שתי גישות בטיפול ובחינוך. יש גישה שהיא גישה חיובית, שנמנעת מלגעת בכאב. הכל לטובה, תחשוב טוב יהיה טוב, משהו חסידי בדרך כלל גם. חיוב, יש פסיכולוגיה היום שהיא פסיכולוגיה חיובית. כלומר, פסיכולוגיה שמנסה, נגיד, יש לך איזה בעיה עם הילדים שלך, אז שואלים אותך מתי טוב עם הילדים, ואז לפי מתי טוב, אז ככה בוא נפתח את הטוב. הבעיה שהיא גישה מאוד מאוד שטחית, כי היא לא פוגשת את האדם במקום האמיתי שלו. כן, נגיד חינוך כזה של רק להחמיא לילדים ורק בתוך בין הבני זוג גם להחמיא זה לזה, אז זה בעצם משאיר את הזוגיות מאוד רדודה, כי זוגיות שלא פוגשת את זה, כן, שהכל כזה זוגיונים כזה, לא, משהו לא אמיתי. ואם כן, יש לפעמים שהצדיקים האמיתיים, נכון, אינם קובלים על הרשעה, אבל לפעמים צריך להיפגש עם הרשעות. כן, צריך להיפגש לפעמים עם הרשות, כי בלי מפגש עם הכאב, ולדעת, לדבר על הכאב, אז אנחנו עלולים להיות בבעיה של אי העמקה של הקשר. יש גישה הפוכה מזאת, והיא הגישה שכל הזמן רק מדברת על הכאב. איך אמרה לי פעם מתבגרת שהולכת למטפלת, לפסיכולוגית? הפסיכולוגית אומרת לי כל הזמן שאני צודקת, שקשה מאוד. וזה לא עוזר לי, אני יודעת שזה קשה. כלומר, מין אמפתיה כזאת, קשה, אבל בסדר, תעזור לי, אדוני, אני באתי עכשיו לקבל עזרה, לא רק לשחות במוגלה, אני רוצה גם שתוציא לי את המוגלה ותרפא לי את הקושי. אנחנו, יש לנו דוגמה מאוד יפה בפרשה שלנו, מאוד גדולה, דוגמה שמתאימה מאוד לדור הזה. אנחנו בדור, בתקופה בכלל, שנראה לפעמים ש... אין מה לומר יותר, כן? כלומר, הכל רוצה להיות מתוקשר, הכל רוצה להיות דרך אינטרנט, דרך מאמרים, דרך דיבורים, אבל מרגישים שכבר רוצים להגיד לשם די, כאילו די, מספיק כבר, אנחנו, זהו. אנחנו מבינים שאנחנו באיזה מין סוף של משהו, כי נמאס. נמאס, אני באמת אומר, לא רק מהרשעות מצד האויב וככה. נמאס לפעמים מהקטנות, משהו רדוד כזה, משהו לא פורץ. עדיין שוטר רוצה לקבל את המשכורת שלו בסוף היום, ולא מוכן להתלכלך, ללכת עד הסוף בתהליך הזה של עידוי אבנים. ועדיין... לא לוקחים את ההחלטה, מדברים יפה, אומרים שאנחנו הולכים לקחת מערך, מהלך וכו', אבל מרגישים שהנה זה עומד אוטוטו ולא. כמו קצת בחינוך לפעמים שמרגישים ילד שוואו, כבר את כל העצות שמענו, כבר את כל הסדנות להורות כבר עשינו, כבר מה לא שמענו. ואז על זה אומר הרבי מלובביץ' האחרון, זיכרונו לברכה, היה אומר... שהסתיימה תקופת הבירורים, עכשיו אנחנו נכנסים לתקופת הייחודים. מה הכוונה? הכוונה שלפעמים נראה שהדברים נאמרו, ושמה שצריך זה וידום הארון. מה שצריך זה לשאת את הכאב, לחיות אותה, להתפלל ולפעול כמובן, מתוך תפילה לפעול, אבל לא לחשוב שלא המצאנו את ההמצאה של הגאולה. כאילו הגאולה באה, היא באה, היא פה. הבית גנזי כותב שמה זה הניסיון הזה של נדב ואביהו. הוא מסביר שתמיד בתורה יש ניסיון שבא לפני ההופעה. כמו שהמלחמה של אברהם אבינו עם המלאכים, כשהם חטפו את לוט, זה היה על מנת לגלות את מידת הגבורה, כדי שיוכל להגיע לעקדה. לפעמים, כאן הוא אומר, הניסיון, הוא בא על מנת לעזור לנו להבין מה זה המקדש. וכדי לבשר לנו על, על זהו, זה הקמת המק, זה המקדש, כי מקדש זה אומר חסד, התלהבות, אבל מתור גבול, מתור גבורה, מתוך שאתה מבין, כן, עירת הרוממות, מתוך שאתה מבין את, ה, את, ה, את הגבורה הזאת, את הצורך לפעמים לדעת לשתוק. כשאתה פוגש את הכהן הגדול בפסח, אתה בא, מביא את הקורבן שלך, אתה בטח מרגיש שאין לך כל כך מה לומר לו, כן? לא שלום מה שלומך, ולא לספר לו על מה, מה שקורה, אלא בעיקר להתפעל, להתפעל מהגודל. וידום אהרון, אומר רשי, וידום אהרון, סליחה, קודם כל אומר, אומר הטקסט, מה קרה בעצם לנדב ואביהו? רצו להתקרב בלי כלים. רצו ללכת עד הסוף, אבל לא היו כלים. מה זה יצירה של כלים? לפעמים כלים זה לדעת לשתוק. לא כל הזמן. אנחנו לא עם שתקני. אנחנו עם דווקא מאוד מדבר. אבל לפעמים צריך לדעת עם ילד, ילד לדוגמה, לדעת לא להיכנס איתו לוויכוח. לעשות איתו תנועה כזאת פנימית שאומרת, זהו, אני לא מתווכח איתך. כך אני החלטתי. כן? לשים את, את השתיקה במקום הנכון, ולפעמים זה פועל יותר מאשר כל המילים. לפעמים לדעת, לשים את, את הקשר במקום כזה של אפילו ליצור בזה את המשבר. כן? ליצור בזה את המשבר. עד כאן. וגם לדעת שאתה לא יודע, ולהתפלל. לפעמים נראה שכדי לטפל בילדים, אנחנו צריכים בעיקר לעבוד על הזוגיות, להתפלל, לעבוד ברבדים יותר עמוקים, יותר שורשים מאשר לעבוד על הסימפטום. כן, אנחנו דוגמה היום ברפואה של סימפטומים. אתם יודעים שבממוצע, כשהולכים לרופא משפחה, הביקור הוא בערך בין 5-7 דקות, ובממוצע, במחקרים מאוד רציניים, המטופל מדבר בין 20-30 שניות. כלומר, אנחנו במצב די דרמטי של עבודה בעיניים, שאנחנו מנסים רק לרפא את הסימפטום. אז הרפואה הגיעה למצב מדהים, והתקדמות מדהימה ומצילה נפשות, ולא המקום כאן לבקר כמובן את הרפואה. אלא לומר שמשהו אבל בעולם המודרני של הרפואה היומיומית, איך אומרים היום, כשמתחפשים לרופא, יש, צריך לפטופ. כן, ככה, הילדים שהתחפשו לרופאים השנה, ראיתי, שניים, שהיה להם איזה לפטופ ככה, והם היו ככה כל הזמן מול המסך. כלומר, מה שהכי הכי חסר בחינוך בכלל, דיברנו על המוח שמאל, מוח ימין, שנראה שלפעמים מספיק עם עבודה עם המוח שמאל, עם לנסות להוכיח, עם לנסות להתווכח, ולהעביר את הדברים. לפעמים אנחנו צריכים ללמוד להיות גדולים. להיות גדולים, וידום אהרון לא מצאתי טוב לגוף משתיקה. השתיקה לפעמים חודרת יותר עמוק מאשר כל המילים. כן? בדור של שפע כזה, בית כלא של, של זהב, המון שפע של תמונות, של מילים, לדעת להתחבר, להתחבר למה שקורה, להיות במקום הנכון שם. אפשר להגיד שזה אחד מהתפקידים העיקריים של המחנכים. להיות עם הילד מאיפה שהוא נמצא. נכון? להיות במקום, אה? נכון? להיות במקום שלו. כאילו להרגיש את מה שהוא מרגיש. וזהו. ולא לנסות להוכיח תמיד. אני מדבר על איזון כמובן, כן? על, על גם וגם. אבל לפעמים יש, יש מצב כזה. כל המגמה של ההגדה של פסח היא זאת לבנות אנשים גדולים, לבנות אומה גדולה. אנחנו עוברים 4 שלבים במשך ההגדה, של קטנות ראשון, זה נקרא קטנות שני, גדלות ראשון, גדלות שני. אנחנו כולנו נביאים בסוף ההגדה. אנחנו כולנו ממש גילוי נבואי. רק שהיום אין נבואה ואין בני נביאים ואין. אז אנחנו פשוט מתכוננים. כן? גילוי כזה גדול שאחרי זה 49 ימים אנחנו מפרטים את, את האור הגדול לימים, ספירת העומר, כדי רק להכיל את, את העוצמה, את העוצמה הזאת. ויש בהחלט עוצמה. איך נבנה הבניין הזה של, של העוצמה, של הגודל? אלא אחד מהסודות של של הבניין של האדם זה שימוש בכל הכלים האפשריים בצורה משולבת. כדי לדוגמה, אם אתה בעל משפחה עם הרבה ילדים, כן? אתה הורה לאפילו ארבע ילדים, אז אתה צריך לדעת שכל ילד הוא צריך שפה שונה. יש אחד שהוא צריך דווקא הרבה מלל, הרבה לדבר איתו. יש אחד שצריך בעיקר שנקשיב לו. יש אחד שהוא צריך הצגה. יש אחד שצריך מגע. יש אחד שצריך לעשות דברים, לתת לו תפקידים. יש אחד שצריך דווקא המון שקט. אם שקט לו, אז הוא יעשה. אם לא שקט לו, הוא לא יעשה. יש אחד שהוא בעל רצון כזה אדיר, שצריך קידוש השם. הוא יכול לקום בנס, לא יכול לקום בשעה רגילה. יש ילד שהוא צריך ללמוד הרבה, יש ילד שלא יכול ללמוד הרבה. כל ילד עם המקום האישי והאמיתי שלו, אנחנו כהורים מנסים לעבוד עם הכלים האלה בצורה משולבת, כדי, נגיד בשולחן של שבת, שיהיה מזון לכולם. כן? אז יש אחד שיגיד דבר הלכה, ואחד יגיד דבר הזה, ואחד שיעזור, ואחד ש... שיעשה איזה הצגה, וכל אחד עם הכישרון שלו. בהגדה של פסח אנחנו עוברים כל המשפחה, סדנה, פסיכותרפויטית כזאת, של כל הכלים האפשריים לטיפול. אנחנו עוסקים בנרטיב, בטיפול לפני הגדה, כפי שנראה עכשיו, טיפול התנהגותי קוגניטיבי, כלומר שינוי בתפיסה, שינוי מעשי, לבעור את החמץ. אנחנו ניכנס לדברים של מודעות עצמית, של אפילו דמיון מודרך, פסיכודרמה, הכל נמצא שם. והשילוב הוא גאוני. הוא פשוט גאוני כי הוא מביא אותנו ממלא כולנו לאותו מקום. זה מיישר קו, כן? כל אחד מזדהה, כי כל אחד בעצם זה פוגש אותו. אנחנו דוגמה מלמדים לשאול שאלה. לא לענות תשובה, אלא הלך מניה, יאכלו הוועדנה. אנחנו לא אומרים תשובות עד שאין שאלה. לעורר את השאלה. כדי שוב, השתיקה שמעוררת את השאלה, שמאפשרת לילד לגדול באמת. כל זה אנחנו נראה את זה ביחד. יש בהתחלה, יש 15 מעלות בהגדה של פסח, כנגד ה-15 גם המדרגות במקדש, ו-15 השלבים שאדם צריך לעבור, כדי לעבור מקטן לגדול. כן? כשכל המגמה היא הולדת הרצון, גילוי הרצון. אדם גדול הוא אדם שיודע מה הוא רוצה. ושכל מה שהוא יעשה, יהיה באיזשהו מקום מחובר לרצון הפנימי שלו. אדם קטן הוא אדם שרוצה לרצות. אדם קטן הוא אדם שלא יודע באמת מה הוא רוצה. אז הוא כל הזמן בעצם חי במין כאילו כזה. אבל זה לא הוא, הוא לא יודע מי הוא באמת. איך אנחנו בונים את זה? קודם כל אנחנו מגדירים בשלב הראשון, קודש, את הקדוש הזה. מה הוא? אדם רוצה לדעת קודם כל, לאן הוא הולך? מה התכלית? ברגע שאנחנו נבין, ברגע שאנחנו נעביר לילדים שלנו, מה המגמה, אז יהיה הרבה יותר קל שיבנו את עצמם. כי הנוסחה נקראת לגעת בכאב מתוך אמונה. ברגע שיש אמונה גדולה במגמה הכללית של האומה, אז הרבה יותר קל לאדם לעבור על הכאבים, לדבר על מה שכואב לו. כי זה מתוך מגמה גדולה של קידוש החיים. מה זה קדושה? אומר הרב קוק, כשמרגיש האדם שרצונו הוא רפוי, צריך הוא להתאמץ וחזקו בכל מיני אימוץ, כדי שיוכל להוציא אל הפועל כל דבר טוב. יש מאמר של הרב קוק שנקרא אימוץ הרצונות. אדם צריך לאמץ את הרצון שלו, ואחרי זה יכוון אותו ממילא לקודש. זה אופן טבעי. אדם שאין לו כל רצון, הוא ממילא יימשך ליצרה שלו. היום החינוך לגבולות הוא חינוך להגבעת הרצון. זה הגבולות. כדי שאדם יהיה לו גבולות, אני צריך פשוט להגביע אותו. לעזור לו להתחבר פנימה יותר. ככל שהוא יזהה בתוך עצמו מה הנקודה ששייכת לו, מאוד ירצה לציית גם לפרטים. וזה המגמה של ליל הסדר. בליל הסדר אנחנו כולנו מלאכים, בני מלאכים. המלך הוא, כן? הוא שולט על, על יצרו, כן? הוא, אין לו בעיה של יצר בכלל, הוא מלך. כי הוא יודע מהו התפקיד הזה. הוא יודע בנושא של גדלות, בגלל שהוא גדול, הוא לא נגרח אחרי הדברים הקטנים. אם כן, קודם כל, אנחנו צריכים לקבוע את זה כמגמה בחינוך. אני הולך לעזור לילדים שלי להגביע את רצונם. ויש את הילד הזה, שלא יודעים מה הוא יהיה, לא יודעים מה הוא רוצה. כן? הוא יכול להיות גם ראש ממשלה וגם מנקה רחובות, אני לא יודע. הילד הזה הוא לא ברור, הוא לא מובן. אם כן, זה ילד שלא בירר לעצמו גם את הרצון, והם ילדים בדרך כלל עוצמתים, גדולים במיוחד, שאצלם ההולדה הזאת היא הולדה יותר ארוכה. אנחנו סבלנים. אנחנו ממתינים. סוד החינוך, המתנה. להמתין. לא לחלק שוב הבחנות. לא לחלק אפילו כל מיני, את השקרן ואת ה, כן, כל מיני כותרות, אלא לשאת את הילדים המורכבים במיוחד, במון סבלנות. הסבלנות הזאת נקנה אותה בגלל שאנחנו נעבוד על עצמנו. ואם כן, המפתח של חינוך מוצלח, זה חינוך שבו יש זוגיות מוצלחת. כדי שתהיה זוגיות תוך נפשית, בין הצדדים, אצל הילד, צריך שאנחנו נעבוד בעיקר על הביחד. ומה זה הביחד הזה? הביחד הזה זה תמיד תמיד תהליכי נסירה. מה זה תהליכי נסירה? לדעת, אומר הרב קוק, לדלות מתוך המחשכים את רוב הפנינים, כלומר, לגעת בכאב, נראה את זה עוד מעט, נראה לי, לגעת בכאב, זה מצד אחד, כשאמרה, הנה, לדלות מקור מספר 5, לדלות מתוך המחשכים על הזה, רוב הפנינים ורגשות מרוממות. מתוך הקושי, מתוך המפגש עם הרגש הסוער, ללמוד לדבר על מה שקשה, על מה שלא טוב. לא לברוח ולא לאבד גם את המגמה הכללית. כשאנחנו אומרים שהיום אין כל כך מקום למילים, כמובן שיש מקום להרבה מילים, אבל כנראה שצריך להתחדש גם במילים. לדבר אחרת, לדבר מקום עמוק יותר, אנחנו לא יודעים בדיוק מה, אבל משהו אחר. כי אתה רואה את המגמה הכללית, אתה רואה איך הכל נהיה יותר ויותר גדול, אתה מבין שצריך לשנות את, את המפגש עם המציאות. כן? זה השלב הראשון. כן.
מה זה אומר ילד שלא עובר לעצמת הרצון שלו?
יש ילד שהוא לא יודע מה הוא רוצה. ילד שלא יודע מה הוא רוצה, הוא ילד שהוא לא קם מהמיטה. ואתה שואל אותו למה, הוא לא יודע. ילד שהולך עם חברה שלילית, אתה שואל אותו למה, זה פוגע בך. כן, אין לי כוח. התשובה הכי נפוצה אצל בנוער זה אין לי כוח. ילד שגולש באינטרנט בלילה, אתה אומר לו, אבל זה הורס אותך, מה אתה עושה? לא יודע. ההקעה הזאת, הרצונית, היא נובעת הרבה פעמים מהאינטרנט ומהמחשבים ומכל המכשירים. כי המכשירים הם הכי הכי מרחיקים את האדם מעצמו. האדם עובד רק עם המוח שמאל, בלי שום מוח ימין. זה מוות ממש מבחינת העולם הציורי. אם המוח שמאל נקרא עץ הדעת טוב ורע, הוא שם תקוע. וזה ממית את הרצון. האדם הוא לא רוצה כבר כלום. אני חושב שאחד מהמגמות של החינוך זה לחמם את הקשר, להכיל כל דבר, לדבר על הכל, ממש לעשות הכל כדי שהחיבור יהיה כמה שיותר טוב, כי בעיניי אחד מהמגמות זה על מנת לאפשר לעצמך להגיד לילד לא מחשב, לא אינטרנט, או שעה פעם בשבוע סרט. 10 דקות משחק. כלומר, כן? שיהיה לנו עדיין את התפקיד הזה להיות הורים. לשים גבולות. אני מכיר זוגות שהתפרקו בגלל זה. הרבה. כמה? איפה שמה? איפה שאדם כבר, הוא לא יודע מה הוא רוצה בכלל. כי הוא נגרר. זה מין התמכרות כזאת. כל תהליך התמכרות בעצם, הם המתה של הרצון. רק שיש היום התמכרות שהיא מודרנית, אינטרנט. אז היא הכי מסוכנת. כי אדם נשאר לבד, הוא מספר על עצמו שהוא צדיק, והוא נשאר בתוך איזה בועה כזאת משל עצמו. הוא לא יודע מה הוא רוצה. לא חסר דוגמאות. אני חושב שזה אחד מהדברים הכי הכי, הכי קשים. כשאני מדבר על, על המוסדות, על הבלעמיות לפעמים, זה עין רעה כזאת שיש. הסתכלות שלילית. כשמס הכנסה עושה בדיקה, הוא חושב קודם כל שאתה גנבת. עכשיו, אתה צריך להוכיח שלא גנבת. כן, לא, לא זכיתי, אבל זה, זה ככה מסופר. זאת אומרת, שבעצם רואים את האדם קודם כל כאדם שמעלים מס. אין דבר כזה אדם שלא מעלים מס. אחרי זה לך תוכיח שאתה לא מעלים. כן? זה דבר נורא. זאת אומרת, ההסתכלות של, של, שלנו, נזוב את אותם. שלנו, כל אחד, עם עצמו. הנטייה שלנו להסתכל מבחוץ, כן? איך כתב יובל פרוינד השבוע באחד מדפי שבת? אנחנו עיתונאים, אנחנו מסתכלים על המציאות מבחוץ. אנחנו באמת לפעמים לא פוגשים את הדברים באמת כפי שהם. זה התרבות של הטלוויזיות, של המסכים, שנוצר מסך בינך לבין החיים שלך. אז אתה לא חווה, אתה לא חי. איפה זה? זה צד ימין. הצד ימין חי, חווה את הדברים, עץ חיים, אילה מחזיקים בה. בצד שמאל לומדים תורה, כדי לחנך את השכל שלנו להיות יותר מחובר, יותר פנימה. בצד ימין אנחנו מתפללים. נראה שהתפילה זה המקום שהכי אנחנו צריכים להשקיע היום. כן, בתפילה. מסיר אוזנו מתורה, גם תפילת אותו אוהבה, בלי תורה אין תפילה. אבל בסופו של דבר, מה שהולך לנצח היום, זה מוח ימין, זה מה שהולך, זה מקדש, שיש הופעה. צד ימין זה נבואה. מה שקורה בסיפור של המגילה שעברנו, זה סיפור של מעבר בין נבואה, אסתר מן התורה מן העין, שנאמר אסתר אסתיר פניי, סוף בית ראשון, מנבואה לתורה שבעל פה. קיימו וקיבלו. בית שני ובכלל יציאה לגלות. כלומר, אנחנו רואים כאן איך נעשה המעבר בין חיים של גילוי לבין חיים של חוכמה. ואומרים לנו חז"ל, חכם עדיף מנביא. כלומר, החוכמה, מה שטוב בחוכמה, שהחוכמה היא ניתנת, היא בשליטה. כן, זה לא גילוי. זה מתוך עבודה. אבל עכשיו אנחנו בתקופה של נבואה מתוך חוכמה. כלומר, שאנחנו מפתחים את הצד ימין מתוך המפגש הזה עם המציאות, כן? תראו, כל מציאות של כל בית בעצם עם ילדים. אני חושב שכל בית שיש בו ילדים יודע על מה אנחנו מדברים. מציאות של חוסר אונים, מציאות של שאני לא יודע מה לעשות עם הילד הזה, כן? הילד הזה צריך המון תפילה. הוא צריך המון תפילה, הוא צריך המון צמצום, הוא צריך המון שנלמד ממנו, המון שנצמצם את המקום שלנו, כדי שהמשפיע יהיה באמת משפיע, הוא צריך להיות גם לדעת להיות מושפע על ידי הילד. ללמוד ממנו. כל התהליכים האלה שאנחנו עוברים, הם תהליכים של שאתה כבר עובר לרובד אחר. כי בבינה הכל ידוע. לכל בעיה יש עצה. לכל קושי יש פתרון. בצד ימין, אתה לומד בעיקר סבלנות. אתה לומד בעיקר שככל שאתה סבלן יותר, הגילוי גדול יותר. וידום אהרון אומר רשי, על זה הוא קיבל שכר. על זה הוא קיבל שכר של, של הגילוי. שבזה שאדם יודע לשתוק, כן? מה זה לא מציא טוב לגוף משתיקה? המציאות הגופנית, המציאות מתחוממת. יש שינוי למטה, כמו כולם בחוכמה עשית. העולם העשייה, העולם התחתון, הרבה יותר מקבל מהשתיקה מאשר מהדיבור במצבים האלה, מצבים של תקיעות. כן? אז אנחנו נעבור שלב אחר שלב, כש, קודם כל קודש זה המגמה, אבל השלב הראשון זה הטיפול ההתנהגותי, להוציא את החמץ מתוך הבית, להשתתר ואבינה חמש שעות. חמש שעות, יש כאלה שמחמירים, אבל בעצם אפשר הרבה, הרבה פחות בדרך כלל מה שמחמירים, כי צריך בסופו של דבר פנימית לדעת שאנחנו עושים מעשה כדי לסלק את החמץ. זה מה שחשוב, שאתה מרגיש שהוא פועל להסיר את החמץ. מה זה חמץ? חמץ זה הסתכלות סובייקטיבית. אני חושב, דעתי, אני מאמין, אני מרגיש, אני. שבע ימים אתה לומד להיות, לאכול לחם אובייקטיבי. לחם בלי אובי, בלי אנרגיות, בלי לחם מלשון מלחמה, בלי מלחמה. אתה פוגש את המציאות ככה, כפי שהיא, בפשטות שלה. ואם כן, כל הדינים של צלי אש וכל הדינים הם באים בעצם לספר לנו סיפור של אמונה, פשטות, מפגש ככה עם החיים. כי אחרי המעשים נמשכים הלבבות חשתבות אמונה. אחרי המעשים נמשכים הלבבות חשתבות אמונה. העבודה היא עבודה של לפעול מתוך החיים שלך. לפעמים יש אישה שעכשיו תולה כביסה ומחליפה את הטיטולים של הבן שלה, והיא משפיעה יותר על עם ישראל מאשר אחד שכל הזמן מתחוצץ מקום למקום. לפעמים בתוך הבית, המעשה הפשוט של אדם שמגדל ילדים בארץ ישראל, פועל יותר מאיך שזה נראה. כן? חיי מעשה. האדם פועל, הוא חקלאי, הוא עם הטרקטור שלו, הוא עושה, כן, את עבודתו נאמנה. לפעמים הוא פועל יותר מאשר כל אדם אחר. כי הבניין, כדי שיהיה בניין, הוא צריך להתחיל מלמטה, משלב התנהגותי. בטיפול, בחינוך, יש תמיד שלב כזה שהוא התנהגותי. אתה רוצה טיפול לבן שלך, אבל קודם כל הבן שלך הוא צריך להיות במסגרת שמתאימה לו. הוא לומד בבית ספר עכשיו הישגי, והוא לא ילד הישגי. יש שלב תמיד שיקומי, התנהגותי כזה, שהוא קודם לכל טיפול. לפעמים מפספסים את זה, וזה סתם חבל. כי הילד, הוא צריך להיות בפנימיה עכשיו. כן? הוא לא יכול להיות בבית. אז כל מה שאנחנו נעשה זה פלסטר על אפנדיצית. כי צריך שמשהו ישתנה במסגרת של החיים שלו. יש אחרי זה את הביור חמץ. כן? ערב פסח, אנחנו עוסקים בביור. מה זה ביור? ביור עכשיו זה בתפיסה. זה משהו קוגניטיבי זה נקרא. זה חיצוני עדיין, אבל זה חשוב. בלי זה, אי אפשר לעבוד. אם האדם עדיין מאמין שחיי יצר הם טובים, אין כל כך מה לעבוד. יש אדם שלא רוצה לבוא לקבל עזרה. הוא רוצה לבוא לייעוץ, לטיפול. יש ילד שרוצה לדבר. מה אתה יכול לעשות? הוא לא רוצה לדבר. הוא לא רוצה עזרתך. אז מה, אתה הולך לכפות את עצמך? אתה לא יכול לכפות את עצמך. זה הגבול שלנו. ברגע שיש משהו בתפיסה של אדם שהוא לא בשל לקבל באמת עזרה, אז אנחנו צריכים להתחיל מזה, משינוי התנהגותי, וזה שינוי בתפיסה. שינוי בתפיסה. מה השינוי העיקרי בתפיסה? השינוי העיקרי בתפיסה זה לדעת שאין ייאוש בעולם כלל, שהכל אפשר לתקן, שאין דבר שאי אפשר לתקן, שכל דבר, כל דבר, אין דבר כזה, זה גנטי. אני מקבל לפחות שתי טלפונים ביום של אחד או אחת ששואלים על השידוך, שיש לו הבחנה כזאת וכזאת ותרופות כאלה וכאלה, האם זה גנטי? אין דבר כזה הפרעה נפשית גנטית. יש מוכנות גנטית, וזה במחקר, וזה אצל חז"ל, וזה בניסיון הקליני. יש נשים מוכנות גנטית, והם פיתחו סימנים חיצוניים למשבר, ובכל מצב תמיד אפשר לטפל. תמיד אפשר לטפל. אז התפיסה כאן צריכה להשתנות בזה. כי היום לפעמים יש אווירה כזאת של ייאוש כללי, מוסדי עוד פעם. הכל כרגיל כמובן, הכל מתקתק. יש בתי ספר עם תוכניות לבגרויות והכל. חוץ מזה שהכל בסדר, יש כמה ילדים שכבר לא לומדים במקום הזה. והם ברחוב, כי הם לא הצליחו להכיל אותם. כלומר, הדאגה שלנו שכל מערכת תהיה, תדע לשנות את הרגלים שלה כדי להכיל את הילד הקצת שונה, שצריך עזרה מיוחדת. גם בתוך משפחה. אין דבר כזה ילד שצריך להוציא מהמשפחה, כי הוא מקלקל את האחים. הילד הזה הוא סימפטום למחלה משפחתית. הוא סימפטום. תטפל במחלה, בשורשה. למרות שעכשיו הילד הזה הוא מגדל בלורית, והוא שם מגיל, והוא מגיע לשולחן של שבת עם גופייה, תבין שיש כאן התמודדות, וצריך להתמודד. כי אם לא תתמודד עם מוישה, תצטרך להתמודד עם יוסי. זה לא משנה. ההתמודדות צריכה להיות. להכיל את הילד הזה. מרד זה לא סתם. מרד זה אמירה. סימפטום בכלל זה אמירה. היום הופכים את הסימפטום לסינדרום. אדם שיש לו חרדה, הוא סובל מהפחת חרדה. היום אדם שיש לו קשי ריכוז, הוא סובל מהפחת קשב וריכוז. אתם יודעים למה? זה טעות בתפיסה. זה תפיסה מיואשת. להגיד, סימפטום זה סינדרום. ילד משתולל, הוא נקרא חוצפן. ילד לקח כסף לא שלו, הוא נקרא גנב. הבנתם? הסימפטום הופך להיות סינדרום. זה טעות בתפיסה. הדבר שהכי צריך לשנות כאן זה התפיסה. זה הגן והפרי שכתבתי. זה המטרה של הספר. נגיד שמשהו צריך להשתנות בשיח. שאנחנו מבינים שתמיד אפשר לעזור. תמיד אפשר להשתנות. זה נקרא ביור חמץ. לפתח גישה חיובית על החיים. כן, מה רצית לשאול? נכון. יפה.
אבל השאלה באמת היא, במהלך המציאות גם על עצמנו, שאתה רואה איזשהו סימפטום, לא תמיד אנחנו יודעים לפרש אותו.
נכון, אבל העבודה היא והשיב לבבות על בנים. לא תמיד אנחנו יודעים מה לעשות. אז לכן יש יועצים. קודם כל, יש יועצים. אבל חוץ מיועצים, יש את הצורך לפעמים לעצור את הזרם של החיים, להתבונן, ומתור התבוננות לפעמים מגיעים כן לתובנות מאוד מאוד יפות. כי אני רוצה להגיד לכם שעכשיו אני מעביר לכם שיחה, כאילו אתם לא יודעים מה שאני אומר, אתם יודעים את ההכל. ההכל, הכל כבר ידוע. יש מעט מאוד חידושים. החידוש העיקרי היום זה נקרא עולם הייחודים. מה זה ייחודים? לחבר. בין כל המעשים של אותו ילד לבין מה קורה לו באמת באופן שורשי. בין הקודש והחול. בין איש ואשתו, בין אדם לחברו, לחבר, זה מה שאנחנו, נותר לנו לעשות, זה המלאכה שלנו. לברר, ביררנו, די מבינים, בדרך כלל די מבינים מה קורה. רק שאנחנו לא מאמינים בגודל של עצמנו, זה נקרא עולם הייחודים. לייחד מקום לעצמך, לראות את הגודל שלך, להאמין שאתה מסוגל, אתה לא חייב להרים את הכל, אתה לא חייב לצעוק. כדי שישמעו אותך. תאמין בעצמך. אתה יכול לשנות את המציאות, מתוך זה שאתה רק תאמין יותר בעצמך. אז כל זה, זה שינוי בתפיסה. כן, זה דבר מאוד מאוד מרכזי. מאוד מרכזי. אחרי זה אנחנו, כן, זה בגמר, יש גמרה כזאת. הרואה את הסוטה בקלקולה, מתבונן, משנה משהו בחיים שלו. יזיר את עצום מן היעד. כן, למה? מסכת סוטה ומסכת נזיר הם צמודים, כי מסכתות צמודות, כי רואה את הסוטה בקלקולה יזיר את עצמו מן היין. אדם הוא רואה מציאות מסוימת, אל תשמע כל הזמן חדשות ככה, כל שעה סתם. אתה שומע בשורה לא טובה, תעשה עבודה על עצמך. תעבוד על עצמך. יש לך אפשרות בעבודה שלך, בשינוי שלך, לחולל מהפכות. תאמין בגודל שלך. זה הדור. כן? זה הדור. הדור שצריך להאמין בגודל שלו. ברגע שנאמין בגודל של עצמנו, מי יכול נגדנו? כן? מי יכול נגדנו? אבל אחרי זה אנחנו עוברים לשלב שנקרא קורבן פסח. הדבר המרכזי של פסח אפשר לומר שהיום לא מקריבים קורבן. הכל מסביב להקרבה, אבל אין הקרבה. ועל זה אנחנו צריכים לפקוד קודם כל. להקריב קורבן פסח, פירוש הדבר, לצאת מקליפת מצרים. מה זה מצרים? עסך הדעת. פיזור הדעת. אדם לא מרוכז. כדי שנתחיל עבודה, אדם צריך לקבוע לעצמו מטרות נקודתיות. השבוע אני עובד על זה. החודש על המידה הזאת. החודש אני עובד על הגאווה. החודש אני עובד על השמחה. היום אני מוסיף טוב. אתה קם בבוקר, אתה לוקח החלטות. בערב, לפני שאתה הולך לישון בעיקר, תמיד לפני. ערב ראש חודש, ערב ראש השנה. סוף שבוע, לפני השבוע הבא. ערב, בערב, תיקח החלטות להשתנות, למקד את העבודה שלך. אני אנסה מחר להוסיף עוד במידה הזאת, בסוג העבודה הזאת. מצרים, פיזור. אומר המהר"ל מפראג, גלה, גיבל לבד ה', ה', סימן של פיזור. זה, ה' זה חמש, זה אחד ועוד ארבע כיוונים. לכן זה ראש כל הגלויות. א', גאל, גאולה, ג' א', למד, תחזיר את האלף במרכז, תתחכז. מצרים, קליפת פרו, פרו מלשון הפרעה. זה אדם שכל הזמן נמצא באיזה הפרעה, כל הזמן איזה פלאפון, כל הזמן איזה, איזה איש שקט כזה. החיים מגמגמים כאלה, כל הזמן, תירגע, 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 תירגע. כדי שתוכל לעבוד בצורה נכונה, כל התהליך הזה צריך להקריב קורבן פסח. להקריב קורבן פסח. כלומר, לעשות את העבודה הזאת שהיא מרכזית. לקחת את האל של מצרים, תעשה, ולהקריב אותו. להגיד את כל הערכים, את כל מה שמנסים לפזר לנו את הדעת, אני לא אקבל. אני מהפכן. בזה אני מרדן. מהפכן לגמרי. מה אתה לא בפנים? מה אתה? מה אתה פרייר? מה אתה? מה אתה לא הולך לקניון? מה אתה? לא, אני לא הולך לקניון. אבל למה? זה כיף, נכון. לא רוצה חיים של כיף. כמו שאומרים העיתונאים, שלך יום שקט. כן? לא משנה, עכשיו יש אלפי אנשים שמכינים לנו פצצות, אבל העיקר שהיום יהיה שקט. זו תפיסה לא נכונה. שעכשיו יהיה שקט. אנחנו כאן כדי לבנות אומה. כדי לבנות אומה זה אומר שלמרות שאולי זה לא יהיה שקט, אבל נעשה את העבודה שלנו, מה שצריך לעשות נעשה. לא העיקר שיהיה שקט. ואז אתה יוצר תרבות של הנאות, ואתה חי בפיזור. ברגע שיש לך מגמה, אתה מבין שכל מה שקורה לדוגמה בחיים שלך, זה בא כדי לגדל אותך, כדי להזמין אותך לעשות את הדבר הנכון. אם תוקפים אותך, תתקוף. אם צוחקים עליך, תרים לי אתה. לא ייתכן שאנחנו, כן, מנסים לטפל רק בסיכולים ממוקדים. לא ייתכן. שעיקר הבעיה זה המשגר, זה ששיגר עכשיו את, מי שיגר את הפצצה כאן? מי, של מי הפצמה? של מי המרגמה? מה זה? מה זה? אומה שלמה, תמיכה לאומית, רחבה, של אומה שלמה, זה לא אומה, של אנשים. שמתאגדים, ואנחנו מדברים על איך לשים מלא כיפות ברזל מעל הראש. מה זה? סימפטום. המגמה של קורבן פסח להגיד צא ממצרים, צא ממה שיגידו לך, צא מכל האמירות החיצוניות האלה, גם בחינוך ילדים וגם בזוגיותי אמיץ. תיקח החלטות טובות, שמעמיקות את הקשר, תסלק גורמי נזק. יש גורמים שמזיקים את החיים שלך, שעושים רעש, אותיות חשה. תוציא. זה מפריע לך. אין לך חיים. אתה כל הזמן עסוק ברעש הזה. אז זה דבר עוד פעם בסיסי, אם רוצים להתקדם בחיים, כי אנשים מדברים הרבה, ואתה לפעמים רואה שמה שחסר זה תסיר את המונע, יש מונע עיקרי פה, זה באמצע האף, זה מולך, אתה לא רואה אותו, תוציא אותו ותראה שהמכונה יכולה לטוס באמת. אוקיי, כוס ראשונה, אני רואה שהזמן מאוד מאוד קצר. אז ניתן מקום לשאלות ונמשיך פעם הבאה, ברשותכם. בסדר שלא... אבל העיקר פה אנחנו נראה איך אכילת המרור הוא תנאי לאכילת המצה. אם את... מרור גמטריה מוות. אם אתה לא אוכל את המרור, אין לך אפשרות לאכול את המצה. שהמצה זה כל כולו, זה נקרא שלב של דמיון מודרך. שלב של מפגש עם, עם העצם. אבל לא תוכל לאכול מצה אם לא פגשת את הקרפס. כן? קרפס גמטריה פרך סמך. כלומר, אתה נמצא בעבודת פרך, ואתה כואב, ואתה סובל. וכל הסבל הזה, אם אתה לא מודע לסבל שלך, אתה תמשיך לסבול עוד פעם ועוד פעם. עד שאתה מחליט, עד שאתה אומר די. אבל בשביל זה צריך לגעת בכאב. כי אם לא פגשת את הכאב באמת, אז אין לך אפשרות באמת להתחומם. כן? אין לך אפשרות להתחומם. בסדר, אנחנו נמשיך פעם הבאה עם זה, אבל מאוד חשוב לראות שיש תהליך, אז נזכיר את השלבים הראשונים ונמשיך, נסיים פעם הבאה.